אנחנו בעצם מנסים ככה לברר את הסוגיה, את היחס בין המאמץ והמרירות לבין המתיקות בלימוד. והרב איפס אותנו על נקודת מוצא שבאמת טבע האדם הישר זה שהוא אוהב ללמוד. לימודים הם נעימים, הם מחכימים, הם ממלאים את, את צלם אלוקים שבאדם, מוצאים אותו אל הפועל. זה נכון גם ברמה האנושית, וקל וחומר לימוד תורה שהיא התכונה הטבעית שלנו, שהיא התוכן הפנימי שלנו. היינו אמורים בעצם להיות דבוקים אל הכיסא ולא לזוז. אבל בכל אופן, הרב כאן כותב, אולי נראה את המשפטים האלה בפנים. אני מתחיל ככה פחות או יותר מהמשפט השני, שם עצרנו. אמנם עלינו, אתם רואים, עלינו שלא לשכוח, זה ממש ארבע שורות מתחילת הפסקה, עמוד 120, עמוד 120 בעין היה שבת א', אמנם עלינו שלא לשכוח, טוב, אתם יודעים, נתחיל מההתחלה, כי יש, בסדר? כולם, יש להם. באמת האלוהים עשה את האדם ישר, והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. אם כן, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש. וראוי הוא לפי זה שתמיד יהיה העסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה ללב. אמנם עלינו לא לשכוח כי כבר אין לנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור האמיתי. אבונותינו ואבונות אבותינו קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור, עד שאחרי שכתוב להשכיל ולהיטיב בטבע, שר מעלינו, ותחתיו נקשרה בלבבנו איוולת וחושך של הוללות וכל חמדת עין חיצונה, שהוא ההפך מדרישת החוכמה ודעת אלוהים אמת. ודיברנו על זה, הרב רומז כאן בעצם לחטא הקדמון של אדם הראשון, שאנחנו הולכים בעקבותיו, זה לא שכתוב שאדם הראשון עומד בפתח שער השמיים, וכל מי שנפטר אומר לו, אתה יודע למה אתה מת? לא בגללי אתה מת, בגללך אתה מת. אתה עשית בדיוק כמו שאני עשיתי, אותו דבר. ההליכה אחרי המראה, אחרי העולם הוויזואלי, אחרי הנוצץ, אחרי המבריק, אחרי היפה, אחרי המושך, במקום ללכת אחרי הפנים, אחרי הדעת. אנחנו חיים בתוך עולם כזה. עולם, כמו הרב כותב בישראל בתחילתו, עולם של תרבות דמיונית. תרבות של כוח המידע מהו השולט והרודה. וזה התחיל עוד מהחטא הקדמון שבו האישה חווה, היא ראתה שהעץ הוא נחמד להשכיל ותאווה הוא לעיניים, ובעצם במקום לקחת מעץ החיים, מהעבודה הפנימית של תיקון המידות והאילוש להם והחוכמה והדת, ואז לפי זה לקבל גם את שאר כוחות החיים, קודם כל בחרה בקיצור הדרך הזה. אז אנחנו חיים בתוך תרבות כזאת, שמעדיפה את קיצורי הדרך. שמעדיפה את המבריק ואת הנוצץ על פני העמוק והדורש מאמץ. שמעדיפה לשלוח אס-אמסים כדי להגיד מי זוכה בתחרות כזו או אחרת, מאשר להעמיק, להבין, להשכיל, לתת גם את הכבוד וגם את המעמד לאנשים שהם ראויים לזה. היום הגיבור התרבותי, פחות או יותר, זה אדם שהוא צעיר, שהוא נראה טוב, שהוא יודע לדבר יפה, שהוא כזה כוכב, ואנשים שהם טיפה יותר איטיים, אבל הם יותר עמוקים, הם יותר ארוכים בדבריהם, אין זמן לאנשים האלה. אדוני, תקצר בדיבורך, הבנתי את הנקודה ומעבירים אותם על. אין זמן, הכל מהיר, הכל אתה צריך להיות מהיר, להעביר את המסרים שלך במהירות, וגם בהרבה מאוד שטחיות. אנחנו חיים בתוך תרבות שטחית, צריך לדעת את זה. תרבות בכללה היא מאוד מאוד שטחית, היא לא נותנת אפשרות להעמיק, כמעט בכלום. זה המצב שאנחנו נמצאים בו. וזה גם משפיע עלינו. אנחנו באים לתוך בית המדרש, וכאן הם קיצורי דרך. כאן הדברים הם ארוכים. המחשבות הם ארוכות, המהלכים הם ארוכים. זה צריך מבט גם מבט היסטורי, וגם מבט אמוני, וגם יכולת לקרוא ולהבין משפטים עמוקים. אנחנו באים מתוך איזשהו עולם תרבותי, לתוך בית מדרש שהוא עולם אחר לחלוטין, ומתחילים להסתבך. אוף, זה ארוך נורא הדברים האלה, מה קורה? תגיד כבר את הנקודה ואלה, איזה נקודה? יש קושייה ויש תירוץ ויש רשי ויש תוספות ויש ראש וריף ורן, ואתה מתחיל להסתבך. אז אנחנו איבדנו באיזשהו מקום את הטבע הבסיסי שלנו, ואנחנו עכשיו שרויים בתוך עולם תרבותי אחר לגמרי. עד אשר בראשית לימודנו נמצא על פי רובת הלימודים היותר יקרים ועיקריים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך. אשר לא די שלא נסבע שמחה ועונג מהם, כי אם עוד ימררו את רוחנו ויהיו עלינו למסע. אם אנחנו מנסים להסתכל במבט קצת מרוחק, או קצת ככה בפרספקטיבה, אז המשפטים של הרמח"ל במסילת ישרים הם מהדהדים בצורה מאוד מאוד משמעותית. הרמח"ל בהתחלה, בהקדמה, אומר, איך יכול להיות שאדם, אנשים, בן אדם משקיעים המון המון זמן בלימודים שאין ביניהם לבין החיים שלהם שום דבר. כלום, זה לימודים של משוואות כאלו ואחרות. זה לא רלוונטי לחיים, אתה לומד את זה בשביל התואר, אתה לומד את זה בשביל להרחיב את ידיעותיך. זה דבר חשוב מי שעוסק בזה, אבל זה לא נוגע לחיים עצמם. ודווקא בדברים שממש נוגעים לחיים עצמם, איך לחיות בצורה מדויקת, איך לחיות בצורה כזאת שהנשמה תאיר מבעד לגוף, איך לקום ואיך לישון ואיך לאכול ואיך להיוולד ואיך למות גם. אין דבר שהתורה לא מדברת עליו. אין צעד בחיים שאנחנו עושים שהתורה לא אומרת לנו, ככה תעשו אותו, בצורה הזאת תזכו לחיות חיי אמת בעולם הזה. חוץ מהקרן ששמורה לך לעולם הבא, אבל אתה גם תאכל פירות בעולם הזה, אתה תחיה כאן בעולם הזה כמו שצריך, בצורה הנכונה, האמיתית, הנשמה שלך תאיר. זה דבר שהיינו צריכים להימשך אליו, זה הדבר הכי מסקרן בחיים. אני מאוד, איך זה נראה להקים בית בישראל? מה אני רואה? מה זה אומר, איש ואישה? התורה מלאה בזה, לימודים, מדרשים, חז"ל, פרשת בראשית, ספר, הכל מלא, זה עושר שלם, זה דבר הכי מעניין בעולם. אנחנו בכל אופן לא נמשכים לזה, לפחות בהתחלה. עד אשר בראשית לימודינו, לא די נמצא על פי רובת הלימודים היותר יקרים ועיקרים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך. אשר לא די שלא נסבע שמחה ועונג מהם, כי הם עוד ימררו את רוחנו ויהיו עלינו למסע. אבל צריך לדעת, זה לא אמיתי. כלומר, זה שלב. זה שלב שהוא תוצאה של הצורה שבה אנחנו גדלנו, של התרבות שאליה אנחנו שייכים. אבל זה שלב שעתיד לעבור. בתנאי שנהיה מוכנים להבין ששום שינוי אמיתי בחיים של אדם לא מגיע בקלות. בטח ובטח לא שינוי של כניסה לתוך בית מדרש. דרך אגב, הרבה אדם שלומד תורה, שנכנס לתוך מהלך של לימוד תורה, זה אדם שהיצר הרע איבד. עשה לו שלום, ביי ביי. אדם שנכנס לתוך מהלך של לימוד תורה, זה אדם שבעצם אמר שלום, נפנף לשלום היצר הרע מרגיש שהוא איבד את האדם הזה. כי ברגע שאתה נכנס לתוך לימוד תורה, אתה לאט לאט תתקדם, זה יקדם אותך, אתה תפגוש עוד תוכן ועוד תוכן, והתורה היא אש, ומהאור שבה מחזירו למוטב, מה? כן, עם זכה, אם הוא מגיע עם, נכון, אם מגיע עם מידות טובות, ולכן יש לצפות לכל ההתנגדויות האפשריות בתחום הזה, כל המניעות, ישלחו אותך לעשות חסד, ישלחו אותך להתנדב, העיקר שלא תשב ותלמד, כי מי שיושב ולומד, זה כבר עולם אחר לגמרי. הוא כבר פגש את המעיין חיים הזה, הוא כבר נוגע בעץ החיים, הוא כבר שייך לליגה אחרת. אז לכן, אל המניעות האלו ואל הקשיים, צריך להתייחס לפי הגודל של המהלך. הולכים כאן למהלך מאוד משמעותי, שהולך לשנות את העתיד שלנו, את העתיד של המשפחה שנקים בעזרת השם, את העתיד של הילדים שלנו. הכל הולך להשתנות כאן. לפי זה גם הקשיים והמאמצים. אלא שעלינו לדעת שאדם לעמל יולד. למילה עמל יש כמה פירושים. פירוש אחד, הבסיסי, עבודה. אדם נולד לעבודה. אדם נולד לעבוד, לעמול, להתאמץ. אם אתה רואה מקום שבו אתה לא מתאמץ, זה לא המקום שלך. אתה רואה מקום שאתה צריך, וגם בדרך כלל הנקודה המרכזית שלנו בחיים, זאת היא הנקודה שאנחנו מרגישים בה את הכי הרבה מאמץ. ככה, שעכשיו אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים הכי הרבה לעבוד. סימן שזה מקום שעליו אנחנו צריכים לעבוד, זאת הנקודה שלנו בחיים. אדם נולד לעבוד, אבל עמל יש לזה עוד מובן. עמל זה גם צער קצת. וירא השם את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. זה לא רק עבודה קשה, זה גם עבודה שהיא מחוללת איזשהו, זה קשה, זה קושי מבפנים אפילו, זה שינוי פנימי נפשי שהוא בחלק מהמקרים גם גורם צער. גם לזה אנחנו צריכים להיות מוכנים. גם לזה, גם לשלב הזה הראשוני של איזשהו צער, קושי אמיתי בנפש, של אתה מרגיש שצריך להיפרד מדברים, להיפרד מהרגלים, להיפרד מדברים שהייתי רגיל אליהם כל כך הרבה. אני יודע, כשהייתי ילד קטן, אז במעבר מכיתה ו' לזין, אז כיתה ו' היינו לומדים עד שעה אחת, וכיתה זין היינו לומדים, אני יודע, 5:30. והייתה אז תוכנית בטלוויזיה שמאוד אהבתי. אמרתי, איך אני לא אראה את התוכנית? עכשיו אני מגיע הביתה כזה מוכן, לא אראה אותה, לא היה אז את כל האפשרות להקליט וזה, לא היה ערוץ צר, כן? נראה לך שזה בתור ילד, זה היה נראה כאילו מעבר להרי החושך, מה, אני... כל הילדים ראינו את זה והיו מדברים על זה אחר כך ולפני כן, והיה קלפים לסדרה הזאת, עוד כל מיני דברים שילדים אוהבים. אבל גם אנחנו בתור מבוגרים, יש לנו כל מיני הרגלים, ואנחנו אומרים, איך, מה, אני עכשיו אשנה את כל צורת החיים שלי? עכשיו אני, איך פעם מישהו אמר לי, איזה חבר שהתחיל ללמוד הלכות לשנה רע. אז אני אומר לו, מה שלומך? אמר לי, אל תשאל, מה קרה לפנים, מה? אי אפשר לדבר, מה קרה? מה? לא, אסור לדבר, מה? לשון הרע, אני אומר לו, מה עכשיו, בסדר, תדבר, אפשר לדבר, דברים טובים. לא, לא, הוא נכנס ללחץ, שכל מילה שהוא אומר, זה עוד שנייה, זה פצצה שהוא משחרר. אז כי מי שהיה מורגע לדבר חופשי, בלי בכלל לשים לב, פתאום נוחת עליו החפץ חיים עם שמירת הלשון, ועם זה, הוא אומר, אופה, אז אני רק אם אני אסתום את הפה, אני אצליח להינצל. אבל אם לאט לאט מקבלים את הדבר הזה עלינו, ומבינים כמה שמירת הלשון, נגיד, זה דבר שמח, זה הופך לך את הדיבור לדיבור נקי, לדיבור טהור, אתה יכול לדבר ולהרגיש שיצא לך אוויר נקי מהפה, אז זה שחרור, זה לא עול. אותו דבר נגיד שבת. כן, עוד חלה, שבת זה יום כזה נחמד, יש נרות שבת, וקידוש, והכל אחלה. פתאום אומרים לך, בוא חמוד דיבור, תגיע להם. יש לי פה כמה ספרים, פשוט רק להביא לך, שמירת שבת חלק א', שמירת שבת חלק ב', ילקוט יוסף א', ב', ג', מנוחת אהבה, זה צריך ללמוד ולקיים. אתה אומר, וואלה, איך אני אצא מזה? זה לא, זה... עם הערות למטה או בלי הערות למטה? עם הערות למטה, תלמד את הכל. אז אתה בן אדם יושב בשבת, לא זז. אני חושב שאם הוא מזיז את היד, מפה לפה הוא עובר על בורר וירוסים. אולי בורר חיידקים בשבת או משהו כזה. לאט לאט, לומדים את ההלכות. בהתחלה זה קשה, בהתחלה צריך לשנות הרגלים. ואחרי שמתרגלים להלכות, אז שבת נהפכת ליום שהוא צריך להיות באמת. יום של חופש ונופש הנשמה. שבת, ואי נפש. מה זה ואי נפש? שמצליחים לפגוש את הנפש. כן? וו, החיבור אל הנפש. אז לכן, עלינו לדעת שאדם לעמל יולד. וכי רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, תהיה לנו המלחמה וההכבדה הזאת. אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו ינעם. גם פה הרב רומז לנקודה מאוד מאוד מרכזית שהיא קשורה ללימוד תורה. לימוד תורה הולך יחד עם קדושה. קודם כל קדושה, קדושה. כלומר, אין מצב שאתה תלמד תורה ביום ואתה תעשה מה שבא לך בלילה וזה יסתדר. זה לא עובד ככה. זה אדם צריך להחליט שהוא לומד תורה, אז זה משהו שקודל את כל האישיות שלו. זה נפקמינה. נפקמינה איך אני הולך ברחוב, נפקמינה מה אני קורא, איזה ספרים, איזה דברים, מה אני רואה, מה אני שומע גם. לא רק מה אני שומע באוזניים, כל מוזיקה נכנסת לי לתוך הנפש, ושיש דברים שאני אומר, זה לא מתאים, אני לומד תורה, מסתובבים לי בתוך הגוף, בתוך הנפש, פסוקים שלמדתי, משניות שלמדתי, אני לא רוצה שלידם יסתובבו לי כל מיני רעלים, כל מיני סוגים. זה לא הולך ביחד, זה ייצר לי ריאקציות לא טובות בגוף. אז לכן, התקדשנו כראוי בקדושת התורה. יש הרבה תלמידים, בתחילת הדרך בעיקר, שהם לא מבינים למה לא הולך להם. הם יושבים, משקיעים, לומדים וחוזרים, ולא, לא הולך בכל אופן, וזה הנקודה הזאת. כי הוא בישיבה, הוא לומד, מגיע הביתה, הוא חוזר חזרה לכל כל ההרגלים הקודמים. ואז...
גם בישיבה יש כמה הרגלים רעים.
כן. כן. נכון, צריך להישמר. בכל מקום. התקדשנו כראוי בקדושת התורה. הלימוד הולך ביחד... עם הכרעה נפשית, לקחת את הכל באמת, לא רק בזמנים שבהם אני לומד תורה, אלא בעיקר בזמנים שבהם אני לא לומד. זה ממש, זה מלווה את האדם בכל מקום, אתה נכנס לספרייה נגיד, רוצה להפריד את הדעת בין הזמנים ובכל מקום אחר, איזה ספר לקחת? זאת החלטה, איזה ספר אני אקח שהוא לא יפגע לי בקדושה, שהוא יתרום לי להרחבת הדעת, לא ספר קודש, ספר חול, אבל שיתרום לי להרחבת הדעת ולא יפגע לי בכל המהלך שאני כרגע בונה. אז חלק אחרת אנחנו תוכנים מים, אנחנו כל הזמן חוזרים לאותה נקודת התחלה. מתחילים, 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 פתאום, אופס, מדרדרים לאחור. פעם הייתה איזה קבוצת תלמידים לימדתי, ממש היה שנה שלמה שלמדנו, היה מצוין. ואז היה, איזה ערב אחד היה משחק כדורסל חשוב, איזה גמר כזה, אני יודע. אז התחלתי להרגיש את המתח ב... ככה... אז כתבתי להם מכתב. אמרתי להם, תראו, כל השנה עבדנו, כל השנה התקדמנו, כל השנה... עכשיו הערב הזה זה ערב של מבחן. איפה תהיו? תעזבן יום ימיים מהזווקה. בואו, כאילו, עכשיו אולי תראו את זה אחר כך, תקליטו את זה וזה... אבל עכשיו, בזמן הזה ש... זה הזמן שאפשר לעשות את החותמת של ההכרעה הנפשית. איפה אני נמצא? בבית המדרש או בכל הדברים האחרים? שווה לנסות. רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, תהיה לנו המלחמה וההכבדה הזאת. אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו ינעם. כי תשוב הנפש לטבעה הטהור להתענג על השם ועל תורתו. אתם יודעים איפה רואים את זה? רואים את זה כשמלמדים ילדים תורה. כמה גדולים דברי חכמים. חכמים אמרו בין 5 למקרא. נכון? בין 10 לשנה. בין 15 לתלמוד. 13 למצוות, כן, זה, אבל בין, הסדר הלימודי הוא כזה. וזה דבר מדהים. כלומר, אתה, כשלוקחים ילד בן 5, מתחילים ללמד אותו, אני לומד עכשיו עם בני, אני לומד איתו תנ"ך, אנחנו כבר ב... הוא בן, נגיד, כיתה ב', אנחנו בסוף ספר, אמצע ספר מלכים. אני יודע מה... זה, הוא אומר לי, מה קורה? למה לא לומדים תנ"ך? מה אני... כל כך מתאים. לא רק איתו, גם עם עוד כמה ילדים אצלנו בקהילה, אנחנו לומדים ביחד תנ"ך. הם גם אוהבים את זה, הם גם יודעים את זה, הם גם זוכרים את זה, שורקים את החומר. משניות, שמתי לב, בגיל הזה, קצת מבלבל אותם. מתחיל, מגיע לגיל 10, אתה מתחיל את המשניות, הם, זה מתאים, הם שורקים, הם שמחים בזה, הם זוכרים משניות בעל פה, אתה עומד ככה לידם, לא נעים, הם זוכרים אותו טוב ממך. כלומר, אם מגדלים ילדים על הסדר הזה, אז רואים שזה ממש, זה זורם להם לגמרי, זה מתאים להם, והם שמחים בזה מאוד מאוד. אנחנו לפעמים, כמו פירמידה הפוכה, התחלנו ללמוד בגיל מאוחר, אז עכשיו מתחילים להשלים פערים, לומדים קודם כל גמרא, ואז משנה, ורק אז מגיעים לפסוקים. טוב, לא הכל בעולם הזה נברא ישר, צריך לפעמים לתקן. אבל יש גם אפשרות להשיב את הנפש לטבעה הטהור, להתענג על השם ועל תורתו. יש ספר של רבי נחמן שנקרא משיבת נפש. הרבה מאוד דברים צריך להשיב את הנפש. התשובה היא משיבת נפש, התורה נקראת תורת השם תמימה משיבת נפש, הרבה דברים הם משיבי נפש. יש אפשרות לשוב אל הטבע הטבעי, הטהור של האדם, שדברי תורה הם נעימים לו, הם מתוקים לו. בוא נגיד ככה, יש מצב שהיום הכי קשה לך יהיה 9 באב, שאי אפשר ללמוד תורה. אז תורה, מה אני אעשה? מה אני ללמוד תורה? מה אני? אסור ללמוד תורה? זה... בדרך כלל, בגילאים קודמים, זה לא בדיוק הפריע 9 באב שאסור ללמוד תורה. אדרבה, להפך. סוף סוף יום אחד יש לי יותר. פתאום לאט לאט זה מתהפך. וזה קשה, מה? אני, יום שלם אני לא ללמד תורה, אני בלי גמרא, בלי חומש, בלי... לאט לאט, מתוך עמל, הטבע הנפש חוזר למקור שלו. יפה. אז יש לנו ככה מצב כזה. בן אדם נכנס לבית המדרש, חווה קשיים. נתון. הוא נמצא מול הגמרא, הגמרא היא לא ברורה לו, היא ארוכה, היא לא מובנת, היא מסורבלת, היא אסוציאטיבית מאוד, עוברת מנושא לנושא, בלגן גמור. הוא רוצה ללמוד תורה, אבל קשה לו. ועכשיו יש לנו שתי דרכים. דרך אחת, להבין שהמאמץ הזה הוא הכרחי. אי אפשר לעקוף אותו. ודרך שנייה, לנסות לעקוף אותו. על ידי כל מיני אמצעים. קיצורי דרך, שעשויים, משחקים, הנחות, כל מיני דברים שהם מורידים מהמאמץ. עכשיו, תכף אנחנו נקרא את המשפט, אבל אני חשוב לי להדגיש על איזה מאמץ אנחנו מדברים. אם לפני 30-40 שנה היו ספרים כאלה שאי אפשר היה לקרוא אותם בכלל, מרוב שהם היו אותיות קטנות ושבורות, ועכשיו, ברוך השם, יש לנו הוצאות מהודרות, זה מאמץ, זה הקלה מאוד מאוד משובחת. מצוין. זה חלק מפאר לימוד תורה, שהתורה היא תורה נאה בכלים מפוארים. מעולה, מצוין. ואם לפני כן, כדי לחפש ספר, הייתי צריך ללכת וללכת לספרייה ולחפש, ובדיוק מישהו לקח את הספר הזה, ואיפה הספרן, ורק שעה אני מסתובב כדי לחפש איזה ספר, והיום אני יכול, בהקשת מקש אחת, להגיע למקור שאני רוצה, זה גם כן דבר מצוין. לא על זה מדובר. לא על הקיצורי דרך הטכנולוגיים האלו, זה בסדר גמור, זה להפך, זה מפנה לנו זמן שהאנרגיה תנוצל לדבר שצריך, ללימוד עצמו ולא לכל האופרציה מסביב. כאן מדובר על משהו אחר. כאן מדובר על הניסיון לקחת רעיונות עמוקים ולהפוך אותם למשהו פופוליסטי. טוב, קשה לך להתרכז, קשה לך להבין את כל הפסקה פה, אני אכתוב לך את זה כאן בכמה נקודות ותבין את זה. קשה לך להבין דברים עמוקים, אני אתן לך את זה באיזושהי תמצית. בוא תחזור אחריי, בוא תסמן וי. כנגד זה המדובר. את המפגש בסופו של דבר של האדם הלומד, של האדם הלומד, עם התוכן הנלמד, אותו אין לו תחליף. אין לו תחליף. את היכולת לקנות סברה, להעמיק, לשאול למה, לקחת פסוק בתורה, ולהצליח לשאול אותו, לשאול את עצמנו, מה קשה בפסוק הזה? זה אף תוכנה לא תעשה לך. אין עוד שום תוכנה שאתה מכניס אליה פסוק, והיא מקפיצה לך קושיות. טיים, טיים. זה אתה צריך לעשות. כמו שאנחנו מנסים, בעזרת השם, אתם תראו בשיעורים בתנך, זה תהיה הדרך שלנו, אנחנו נקרא את הפרק, ונשאל שאלה פתוחה, מה קשה? ואנחנו נצטרך להציף את הקשיים. אז אנחנו נלמד מתוך תנכים מהודרים, והפרשנים שלנו יהיו מאירי עיניים, וכל מקור שנרצה לחפש, נוכל להגיע אליו במהרה, אבל את התהליך של הלמידה, אף אחד לא יעשה במקומנו. על כן נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים, גם כן לתלמידים הצעירים והמתחילים, בערך של שעשועים. לא באופן כזה תבוא חוכמה בלב עיר פרא האדם בהיוולדו. רק חוכמה שלמדתי באף, היא שעמדה לי. אף, הכוונה מאמץ. חוכמה שלמדתי מתוך מאמץ, מתוך השתדלות, מתוך תרחה, שברתי את השיניים, לא הבנתי, אז הלכתי לרב, הרב הסביר לי, וגם אז לא הבנתי. אז ישבתי וחזרתי עוד פעם, ובסוף עוד פעם לא הבנתי, והלכתי לחברות, ובסוף הצלחתי להבין. התוספות. שלא הבנתי אותו, והמערשה הסביר, וגם המערשה לא היה מובן, אז המערם עזר לי, ומפני יהושע, אופרציה שלמה, ובסוף, התוספות הזה בהיר לי, אחרי שעבדתי עליו שעה, שעה וחצי, ולא ויתרתי לעצמי. ולא אמרתי לעצמי, טוב, זה לא נורא, את זה אני לא אבין, נעבור לדבר הבא. ואף על פי שיפה נעים ונאות מאוד מצב השמחה, מילוי הרצון והשעשוע בדברי תורה וחוכמה, אמנם חלילה להיות בעולים על העונג הזה, שהוא הצד החיצון אל החוכמה ואל דעת האמת בשעתו, לקנותו ולא איתו, בלי לחץ, בלי לחץ. סוף התענוג לבוא, אבל זה לא יקרה כנראה בהתחלה. למי שלחוץ, להרגיש, נו, מה קורה? למה אני לא, למה לא מתחבר מיד? למה אני לא מרגיש? אני רק רוצה לשבת וללמוד כל הזמן. מישהו בהול על העונג הזה, אז הוא לא תהיה לו סבלנות, והוא חס חלילה עוד עלול להתייאש. יאוש זה אויב גדול מאוד. האמת שבאף מקצוע, אני חושב, גם במקצועות חול, זה לא מיד מלהיב ומגניב ונחמד. קל וחומר בתורה. אבל מצד שני חשוב לזכור שזה כן יגיע. יגיע הזמן שאנחנו כל כך, הלב ייפתח לדברי תורה, שזה יהיה לנו העונג והתענוג והשמחה הכי גדולה. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. השנה היה לי ממש דוגמה כזאת חיה. לפני שבועות קיבלתי איזושהי ידיעה שמאוד ציירה אותי. ממש זה היה ערב חג. ויש מצווה גם לשמוח בחג, וגם במיוחד חג מתן תורה, אז בכלל שמחה יתרה. אני אומר לכם, הרגשתי שאין לי, אני לא שמח. לא שמח זה understatement, זה עצוב אפילו אולי, מצטער מאוד. והיה פיקודי השם ישרים סמכי לב, הגיע הלילה והתחלנו להגיד את התיקון אל שבועות וזה, ורגשתי איך התורה משמחת אותי. בסוף הייתה שמחה עצמה כל החג, ממש אמרתי בבית, אשתי תשמעי, זה לבד לא הייתי יכול, הייתי, התורה נתנה לי כוח, שמחה אותי. אז יש כזה מצב, שהתורה היא ממש פיקודי השם ישרים סמכי לב, אבל זה דורש לפני כן המון המון מאמץ ומוכנות לשאת במאמץ. להיות מוכן לסחוב על הגב. זמנים, תקופות ארוכות של קושי, של מאמץ, של תרחה, של שבירת שיניים ושל קושי, עד שמגיעים אל המעיין וזוכים גם לשתות מהמים. הרצון הזה להיות בהול על התענגות ועל והעונג הזה, זה החלק, יסיר מהמתחיל את החפץ לעמול ולהתייגע ולעמוד על האמת. כי לא יוכל כלל להתאים העמל הגדול הנדרש לדברי תורה עם חפץ, השמחה והעונג בתחילתו. מתנת אלוהים זאת אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה והרגילו את נפשם בנועם אור האמת, עד שכל עמל נפש בדרישת התורה והדעת הוא מרבה להם ססון ועונג רב. כן.
אה, בקרה הקדמנו ואמרנו
אתה צודק, יש, זה נכון, על השלב הזה הרב לא מדבר כאן, אבל באמת, המהלך המלא הוא כזה, שבהתחלה, כשאדם נכנס לבית המדרש, הרואה אורות, זה נראה לו מקום מדהים, לומדים, והכל ככה, מבחוץ זה נראה, או כמעט מבחוץ זה נראה מקום, זה גן עדן. ואז זה מה שמצליח ככה, למשוך אותו מכל מה שהוא עשה, הכניס אותו פנימה. דקה אחר כך, שנייה שפותחים את הספר, איפה אני? הלכתי כאן לאיבוד, איפה הגמרא, רש"י, תוספות, איפה? אני לא מבין כאן כלום. אז יש כאן בהתחלה איזשהו, וזה כתוב, שהקדוש ברוך הוא מראה לאדם, בהתחלה, מראים לאדם, נותנים לו לטעום מהטעם הנעים שהוא יזכה אליו אם הוא יתחיל לעמול. אז נותנים לו איזה מתנת חינם, ככה צ'ופר לתחילת הדרך, ואחרי זה לוקחים לו את זה. לוקחים לו את זה חזר, ואומרים לו, עכשיו, תעבוד. אז באמת השלב הראשון יכול להיות מאוד כזה שלב רומנטי כזה, מתוק של התלהבות וכו', אבל יש מקום לצפות שזה נעלם אחר כך, ועכשיו צריך להתחיל לעבוד ולעמול ולתרוח, ואחרי העמל והתרחה זה חוזר חזרה, אבל הפעם בצורה הרבה יותר אמיתית, מושרשת, עמוקה, פנימית, קניינית, הפעם זה כבר שייך לך, קניין תורה.
אבל גם בעמל יש, זאת אומרת שיש עצב, אבל יש גם שמחה.
נכון. נכון. יש
לנסות להבין משהו,
כן, אז אולי המילה היא סיפוק. יש סיפוק, גם בעמל יש סיפוק. הרב מדבר כאן על שמחה. מתי אני עובר את שלב הסיפוק, שזה היה לי כאן משהו קשה והתאמצתי והצלחתי, שזה דבר אחד, לבין היה כאן משהו קשה, התאמצתי והצלחתי, וזה גורם לי שמחה עצומה. גם המאמץ, וגם הלימוד, וגם ההבנה. אני יושב, אני פשוט שמח. זה עוד שלב. שהרב אומר כאן שהוא מגיע, הוא אומר שזה מתנה. מתנת אלוהים זאת, היא ניתנת ונמסרת לאנשים שהיו מוכנים לקבל על עצמם את העול הזה של העמל. זה כמו שריר. זה כמו שריר שהמון המון שנים אנחנו לא אימנו אותו. שריר הלימוד, לאורך זמן, עם דברים עמוקים. עכשיו צריך להתחיל לאמן אותו. בהתחלה כשאתה מאמן שריר, הוא כואב. אם הוא היה רפוי לפני כן. אני בעיקר חש את זה סביב אמירת הסליחות אצל הספרדים, שזה הרי כל יום אותו דבר. אתה אומר כל יום אותו דבר. זה יכול, כביכול לשעמם, אבל אני מרגיש שזה ממש, מתחילים לאמן את הצינור של התפילה. שיהיה פתוח. אתה מתחיל לא מספיק הג' תפילות ביום, אתה מתחיל לאמן את הצינור של בקשת הרחמים. עוד יום ועוד יום ועוד יום, ואז ככה מגיעים ליום כיפור, מגיעים בשיא הכושר, צורך העניין. הכל פתוח. אתה לא צריך עכשיו להתחיל, המנגינות זורמות, המילים כבר מוכרות, זה יום כיפור, הצינור פתוח לגמרי. ככה זה גם בלימוד תורה. גם בתפילה וגם בתורה. לאט לאט, המילים הן נעשות מורגלות על הלשון, צורת החשיבה נהיית ברורה, אתה כבר לא נבהל מהבלגן של הגמרא, אתה כבר מתיידד איתו. אתה כבר לא נבהל מתוספות שזורק אותך למסכת אחרת, אני בסדר, אני כבר, אני יודע לפתוח. לאט לאט עם הזמן צוברים, ואז בשלב כלשהו מתחילה גם התבהרות ושמחה. דרך אגב, זה גם, מי שמכם כבר לומד גמרא בעיון, פה בקבוצות השונות, תשימו לב שזה בדרך כלל מהלך שקורה בכל סוגיה. כל סוגיה, כשמתחילים ללמוד אותה, היא נראית ברורה. מה הבעיה? הכל מובן, הגמרא ברורה, לא כמעט כל סוגיה, יש סוגיות שעל ההתחלה הן קשות. אבל יש סוגיות שאתה קורא, אתה אומר, הכל בסדר, מה הבעיה כאן? אתה קורא, הגמרא, רש"י, הכל בסדר. פתאום הרב אומר לך, ועיין, תוספות, ועיין, ריטב"א, אתה מתחיל לעיין, ואחרי כמה שעות נהיה לך בלגן גמור, אתה לא מבין כלום. גם רשי שלפני כן הבנת, גם עכשיו אתה לא מבין אותו, וגם את הגמרא בכלל עצמה אתה לא מבין. ואז מתחיל פה איזה יום יומיים של ערפל, ואחרי עבודה ועמל, ואתה חוזר עוד פעם על הראשון הזה, או על הריטווה, או על הרמב"ן, ואתה חוזר עוד פעם. בשלב כלשהו מגיעה התבהרות. פתאום הכל נעשה לך ברור. כל שורה בגמרא היא נהיית ברורה. ואז יש איזה טענוג גדול לקרוא את הגמרא עוד פעם, אחרי יומיים מחדש, ועכשיו אתה מבין כמה בהתחלה שקראת אותה בעצם לא הבנת, ואיך עכשיו אתה מבין כל שורה לאן היא שייכת וקושייה ותירוץ. אבל זה רק אחרי שעברנו איזשהו שלב של ערפל וחוסר ודאות. גם פה צריך, אם אדם מתייאש באמצע, אגיד, טוב, אלא, לא מבין פה כלום, בוא נעבור למשנה הבאה. ככה דף רודף דף, ואנחנו נוותר על כל הדפים. אבל אם אדם אומר, אני עכשיו מוכן לשאת את היום הזה הלא בהיר, ומחר לקום ליום חדש, ואולי מחר תהיה לי התבהרות בסוגיה, בדרך כלל זוכים לדבר הזה. לכן, מתנת אלוהים זאת אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה, והרגילו את נפשם בנו אמור האמת, עד שכל עמל נפש בדרישת התורה והדעת הוא מרבה להם ססון ועונג רב. על כן, כשם שהחום הוא הכוח המועיל הרבה בפעולתו בעולם, מכל מקום המתכוון ליהנות ממנו שלא לפי הכנתו, לא יהפך לו לרועץ, זאת אנרגיה, זה ייעוד בשימוש בה, אנרגיית החום, כן, כל תלמיד חכם היושב לפני רבו, ומפרגנים פה, נותנים לו כבר כינוי של תלמיד חכם, אפילו שהוא במצב ההתחלה, אתה יושב לפני רבך, הוא הרב, אבל אתה כבר, אתה לא רק תלמיד, אתה כבר תלמיד חכם, כי אתה כבר על הדרך, אתה כבר התחלת את המסע הגדול, אבל כן, כל תלמיד חכם היושב לפני רבו, והוא עודן במצב המתחילים ובתחילת הדרך, שהוא עדיין זקוק לרב להעמידו על האמת והיושר בדרכי תורה, כי יש שלב שכבר האדם הוא לומד כבר בעצמו, הוא כבר, יש לו כבר רגליים ללכת בעצמו, ואין שפתותיו נוטפות מור, מה הכוונה? הוא חפץ כבר, שלא יהיו לו דברי תורה לעמל, אלא כבר ילך לי בקלות, יזרום לי, שיהיה ככה נחמד, נעים, מגמיב. כי אם לבקש בהם את הנעים והשעשוע, השפתיים האלו תיכוונה. הוא מתקרב אל אישה של תורה, שלא כפי המידה המוכשרת לו, כי כרגע המידה המוכשרת לו זו דריכות, זו מוכנות לשאת בעול, זו מוכנות גם לסבול קצת מרירות. ויבד בזה את כישרונו ואת התפתחות שכלו ויושר רגיונו, שיביאו לאחרי טובה ושמחה וגם עונג בבוא איתו, כשיגיע הזמן. בעזרת השם את ההמשך של הפסקה נראה ביום חמישי, כמדומני, או רביעי, לא יודע, חמישי, רביעי. כל טוב, שם ברך אתכם.